נידה, דף ח', מתחילים בעזרת השם, דף ז' עמוד ב', שורה אחרונה למטה במילים ותו לקה. סיפור נורא מספרים חז"ל הקדושים במסכת בבא מציעא דף נ"ט עמוד ב', סיפור ידוע שהיה ויכוח בין רבי אליעזר בן עזריה לבין החכמים לגבי נושא של תנור של הכנאי, לא ניכנס לזה. והיו שם דברים מבהילים. רבי אליעזר בן עזריה ניסה להשיב להם כל תשובות שבעולם, והם לא קיבלו את זה ממנו החכמים. נשארו בדעתם לחלוק שהתנור הזה תמה. אמר רבי אליעזר בן עזריה, אם הלכה כמותי, עץ החרוב יוכיח. נעקר העץ ממקומו, 100 אמה. יש שם דעה, 400 אמה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. אנחנו מדברים כרגע הלכה. אמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. חזרו המים, מין נחל כזה של אמת המים, חזרו לאחוריהם, לצד השני. אמרו לו, אין מבין ראיה מן אמת המים. אמר, אם הלכה כמותי, קורות בית המדרש, הקירות יוכיחו. הקירות התחילו ליפול. נעמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אם תלמידי חכמים מתנצחים זה עם זה בהלכה, אתם מה אתם מתערבים? אז ליפול הם כבר לא יאכלו בגלל כבודו של רבי יהושע הקירות, ולהישאר זקוף הם גם לא יאכלו מפני כבודו של רבי אליעזר בן עזריה, נשארו לעמוד ככה. ובגלל שרבי אליעזר בן עזריה התעקש לא לקבל את דעת החכמים, שזאת הייתה צריכה להיות ההלכה, הלכו החכמים ונידו אותו. הגמרא שמה אומרת שרבן גמליאל העיד על עצמו שהוא עשה את זה לשם שמיים, ובאמת משמיים היה סימן שככה זה האמת, הוא היה בדיוק בים, ובא נחשול גל להטביע אותו, ואז הוא נעמד ואמר, גלו וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי את זה, אלא לכבודך, ובאמת נח היה מזעפו כשהוא אמר את המילים האלה. הכל היה פה דברים תיאורים בתארת הלב, אבל הבינו חכמי ישראל שצריך לנדות את רבי אליעזר בן עזריה, ומאז יש לנו כלל בשס, רבי אליעזר שמותי, רבי אליעזר לא מקבלים את ההלכה שלו, את הדעה שלו הלכה למעשה, מחמת הנידוי הזה בכל זאת, בא רבי יהודה ואומר בשם שמואל, הלכה כרבי אליעזר בארבעה דברים, ועל זה שואלת הגמרא, רק בארבעה דברים, ותו לקה, והאיקה, הרי יש לנו מקרה נוסף, משנה במסכת יבמות, נתנה למשנה אומרת, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר מדבר על מקרה שהיו שני אחים, אחד האחים הלך והתחתן, קלה, נאה וחסודה. בנו בית נאמן בישראל. היום בתקופה שלנו לא מכירים כל כך מושגים להתחתן עם ילדה פחות מגיל 12, אבל היו תקופות בהיסטוריה שמחמת צוק העיתים היו חייבים לעשות דברים כאלה, מחמת גזרות מסוימות, והתורה מאפשרת את זה בתנאים מסוימים. ואם מדובר במקרה כזה שאחד רוצה להתחתן עם קטנה, אז נמשיך את הסיפור בעקבות זה. הלך אח של אותו אחד שהתחתן, והתחתן עם האחות הצעירה של הקלה של אח שלו. זאת אומרת, יש פה שני אחים נשואים לשתי אחיות. אח אחד נשוי לגדולה, ואח השני נשוי לקטנה. עכשיו, פה מדובר שהאחות הקטנה לא התחתנה נישואים גמורים, יש אפשרות שהיא תתחתן נישואים גמורים, על ידי שהאבא יקבל בשבילה כסף קידושין. היא לא יכולה לקבל, כשהיא עדיין קטנה, כסף קידושין בשביל עצמה, אבל האבא יכול כן לקבל בשבילה כסף קידושין, ואז הנישואים שלה יהיו ממש על פי דין תורה. אבל אם אביה נפטר לדוגמה, והאחים והאימא החליטו לחתן אותה לאח, אז אנחנו אומרים הנישואין האלה באמת שרירים וקיימים, אבל זה רק מדרבנן. אם יום אחד הקטנה, לפני גיל בת מצווה, לפני שהיא תהיה בת 12, בגיל שהיא מגיעה לבגרות, תחליט שהיא לא מעוניינת יותר להיות נשואה לאותו בעל, רוצה להפסיק את המשחק הזה של האבא ואימא, יכולה לעשות מיעון. מה זה מיעון? להגיד לא רוצה את הבעל הזה. מה עם גט? לא צריך גט. זה הדין, קטנה יכולה למען, היא לא צריכה גט אם היא ממענת. פה קרה מקרה טרגי. האח נשוי ל... זאת אומרת, שתי אחים נשויים לשתי אחיות. עכשיו, האח שהתחתן עם האחות הגדולה, נפטר בלי ילדים. יוצא שאשתו לא יכולה להתחתן עכשיו עם כל אחד כמו אלמנה רגילה. יש דין של התורה של ייבום. אח של בעלה צריך לייבם אותה או לחלוץ לה. הבעיה שיש לבעלה אח שהתחתן עם אחותה. האם זה היה נישואין מדין תורה, שהוא היה מתחתן עם גדולה, האח הזה, אז היא הייתה פטורה מייבום. למה? כמו שמובא משנה ראשונה מסכת יבמות, שאם היבם נשוי לאחות של היבמה, אז היא פטורה מן הייבום. היא לא יכולה, אי אפשר לייבם. אבל מכיוון שכל הנישואים שלו איתה זה רק מדרבנן, אז עכשיו יש פה בעיה רצינית. מצד אחד, יש זיקה, יש חיוב לטפל פה בייבום הזה, או לייבם אותה או לחלוץ לה. אבל הוא לא יכול לייבם אותה כי הוא נשוי לאחותה. עכשיו נכון שזה רק נישואים מדרבנן, אבל עדיין, יכול להיות שבסוף זה יהיה נישואים מהתורה, כשתהיה גדולה אם היא תתרצה בנישואים האלה. אז לכן על זה, אומר רבי אליעזר, מלמדים את הקטנה שתמען בו. משכנעים ומלמדים את האחות הקטנה שתמען בבעלה, ואז יצא שבעלה למפרע הזה נחשב שהוא אף פעם לא היה נשוי אליה, והוא יוכל לקיים מצוות ייבום בקלות. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי אליעזר, שכך באמת פוסקים, מלמדים את הקטנה שתמען בבעלה. אז אם כן רואים שרב יהודה בשם שמואל מביא מקרה נוסף שהלכה כרבי אליעזר, אז למה הוא אומר שהלכה כמותו רק בארבעה מקרים? יש הרי מקרה חמישי. מתרצת הגמרא, כל הארבעה מקרים שאמר רב יהודה בשם שמואל הלכה כרבי אליעזר בן עזריה, זה היה הכל בסדר טהרות. הרי התלמוד נקרא ש"ס, שישה סדרים, יש שישה סדרי משנה. הסדר הראשון זה זרעים, אחר כך מועד, נשים, נזיקים, קודשים וטהרות. כל ארבע מקרים שפסקו הלכה כרבי אליעזר בן עזריה, ארבעה מקרים היה בסדר טהרות. לעומת זאת, המשנה שעכשיו הזכרנו, שרבי יהודה אמר בשם שמואל הלכה כרבי אליעזר בן עזריה, זה משנה בסדר נשים במסכת יבמות. ועל זה לא דיבר רבי יהודה בשם שמואל. כי אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר רק בארבעה מקומות, זה בסדר טהרות. אבל בשאר הסדרים היא כתובה, יש עוד הרבה מקרים שהלכה כמו רבי אליעזר, שזה, למשל, במקרה שלנו, במסכת יבמות. והכנה ממסתברה. באמת מסתבר לומר שמה שדיבר רבי יהודה בשם שמואל, ארבעה מקרים שהלכה כרבי אליעזר בן עזריה, זה רק בסדר טהרות. דתנן, יש משנה בסדר זרעים, מסכת חלה. אדם שלש בצק, עיסה, זה יש שיעור שחייבים בחלה, לא ניכנס כרגע לזה, זה חמשת רבעים של קו, לא ניכנס כרגע לשיעור המדויק, אבל בכל אופן, כמה שזה בשיעורים של זמננו, בכל אופן, אבל ברגע שהוא לש ועושה עיסה בגודל הזה, הוא חייב להפריש חלה. עכשיו, אם אדם לש, שיעור פחות מזה, אבל הוא עשה כמה בצקים, וכל אחד מהם היה בנפרד. אז הוא היה פטור מהפרשת חלה. אבל אחר כך הוא הכניס, אחרי שהוא סיים לאפות את כל הבצקים, הוא מכניס את כל המאפים, אחרי שהם נאפו לתוך סל אחד. ועכשיו בתוך הסל הזה כבר כן יש שיעור של הפרשת חלה. רבי אליעזר אומר, אף הרודה, דהיינו אדם שמוציא את הלחמים, את הפת, מהתנור, והוא נותן את כל הלחמים לסל אחד, הסל מצרפן לחלה. ועכשיו כשכולם נמצאים בסל אחד, זה נחשב כמו שיש פה עיסה אחת, מכיוון שבכל הלחמים ביחד יש כן שיעור של הפרשת חלה, זה מצטרף. ואמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי אליעזר, למה לא מביאים את הדוגמה הזאת גם? יש פה דוגמה שישית. שמע מינה, רואים מפה שכל מה שאמר רב יהודה בשם שמואל, שיש ארבע דינים, ארבעה דינים שהלכה כרבי אליעזר, זה דווקא בסדר טהרות, אבל המקרה הזה שמדבר מסכת חלה, על זה הוא לא דיבר. שואלת הגמרא, ומאי אולמי דהי מהי, למה צריכים להביא ההכנה ממסתברה? מסתבר, מסכת חלש, מה שאמר רבי יהודה בשם שמואל, שיש רק ארבע דינים שפוסקים הלכה כרבי אליעזר, זה מדובר דווקא בסדר טהרות. מה הראייה? מסכת חלה. מה רב הראייה הראשונה שהבאנו במסכת יבמות? גם שם אנחנו רואים שיש מקרה נוסף שרב יהודה בשם שמואל אומר הלכה כרבי אליעזר, וחייבים להסביר שבגלל שזה לא בסדר טהרות, לכן זה לא מקרה חמישי, כי כל הארבע מקרים שדיברנו זה רק בסדר טהרות בלבד. למה צריכים להביא גם מקרה של חלה? מה מסכת חלה ראייה יותר גדולה מאשר מה שהבאנו הראייה הראשונה במסכת יבמות? תרצת הגמרא, כיוון שמהראייה הראשונה שהבאנו מהדין של מיעון במסכת יבמות, זה לא ממש ראייה ששמואל אומר את הכלל שהלכה כרבי אליעזר בארבע מקומות, זה רק בסדר טהרות, אבל בסדרים אחרים יש עוד מקומות שהלכה כרבי אליעזר. למה? כי יכול להיות שבאמת הוא התכוון שבכל השעס כולו יש רק ארבע מקומות, ומה שאנחנו רואים שהוא פוסק כמו רבי אליעזר, משום דקאי רבי אלעזר כבתי, יש תנא נוסף, קראו לו רבי אלעזר. לא רבי אליעזר בן עזריה, זה היה רבי אלעזר בן שמוע, אחד מהתלמידים של רבי עקיבא, מהחברים של רבי שמעון בר יוחאי. רבי אלעזר בן שמוע גם כן סובר כמו מה שאמר פה רבי אליעזר, אז אולי בשביל זה אנחנו פוסקים כמו רבי אליעזר, אבל אם זה היה רק דעתו של רבי אליעזר, אולי לא היינו סוברים כמותו. דתנן, רבי אלעזר אומר, זה גם כן משנה במסכת יבמות. פה אנחנו מדברים על מקרה שונה קצת מהמקרה הקודם. אחד שהתחתן עם שתי נשים, אישה אחת גדולה, אחרי גיל 12, ואז הנישואין שלה הם נישואין מהתורה, היא נשואה אליו ב-100%, בשביל להיפרד הוא יצטרך לתת לה גט, והתחתן עם אישה אחרת, לא אחותה, סתם אישה אחרת, אבל היא פחות מגיל של גדלות, היא פחות מגיל 12. שהנישואין שלה הם רק מדרבנן, יכולה למען בו. ואותו אחד, היה לו כל כך הרבה נשים, בסוף הוא מת בלי ילדים. אז ככה, אם אחד מהאחים שלו בא לקיים מצוות ייבום, אם הוא מייבם את הקטנה, הקטנה הרי זה לא מצוות ייבום מהתורה, זה כל הנישואין שלה לאח היה רק מדרבנן, אז הוא לא קיים עדיין מצוות ייבום בשלמות. ולכן, האישה השנייה לא תהיה מותרת עדיין. היא עדיין חייבת בייבום או בחליצה. ואם אחר כך המייבם או מישהו אחר הלך וייבם את האישה השנייה, שהיא גדולה, יש פה בעיה, אתה לא יכול לייבם שתי נשים של אדם אחד. כי הרי מה שהתורה מתירה, מה שהתורה מצווה לעשות מצוות ייבום, זה בעיקרון, אם לא המצוות ייבום זה היה אסור. זה נחשב אחת מהעריות. אסור לאדם להתחתן עם אשתו של אחיו. אשת אח זה אחד מהעריות. כיוון שאחיו נפטר בלי ילדים, אז יש מצווה מיוחדת להתחתן עם אשת אחיו בתור ייבום. אבל אפשר לעשות את זה רק פעם אחת. אבל אם התחתנו עם אישה אחת של אחיו, אסור כל לייבם את האישה השנייה שלו. אבל פה, כשעשו ייבום לאישה הקטנה, זה היה רק מדרבנן. אז כן תפס הייבום גם באישה הגדולה. מה נעשה עכשיו? אי אפשר להישאר ייבום של שניהם. אז על זה אומר רבי אלעזר, מלמדין את הקטנה שהתייבמה, שתמיין בו במייבם, ואז הייבום מתבטא למפרע, והייבום שישאר יהיה הייבום של הגדולה, וזה פותר את כל הבעיות. אז אם כן, רואים פה את אותה הלכה בדיוק לכאורה, כמו שדיבר רבי אליעזר בן עזר, לגבי שני אחים שנשאו שתי אחיות, פה לגבי אחד שהתחתן עם שתי נשים, אחת גדולה, אחת קטנה, לכאורה זה נראה אותו רעיון, שמלמדים את הקטנה שתמיין, במקרים שהם מסתבך לנו פה העניין. שואלת הגמרא, זה יכול להסתדר דווקא טוב, שהסיבה למה שפוסקים במשנה הזאת כמו רבי אליעזר, זה מכיוון שרבי אלעזר בן שמוע מסכים איתו. אבל, ומי קאי, ובכלל רבי אלעזר סובר כמו רבי אליעזר, הרי שמואל פסק הלכה כמו רבי אליעזר. לגבי המקרה שדיברנו, המקרה הראשון פה בעמוד, ששני אחים נשואים לשתי אחיות, אחת מהאחיות קטנה, וזה שנשא את הגדולה נפטר, וזה שנשוא לקטנה צריך לייבם עכשיו את הגדולה, מלמדים את הקטנה שתמיין. אמר שמואל, באמת הלכה כרבי אליעזר. מצד שני, שמואל גם אומר הלכה כמו רבי אלעזר, במקרה פה עכשיו שלמד, במקרה החדש, אחד שהיה נשוי שתי נשים, אחת גדולה, אחת קטנה, נפטר בלי ילדים, עכשיו ייבמו את הקטנה, אחר כך את הגדולה, מלמדים את הקטנה שתמהן. ואז שאלנו, מה צריך להגיד פעמיים? למה הרב יהודה בשם שמואל צריך גם להגיד הלכה כרבי אליעזר וגם הלכה כרבי אלעזר? הרעיון הוא הרי אותו רעיון שמלמדים את הקטנה שתמהן. והצרוכים מצריכינן להו. הגמרא שם מסבירה שבאמת צריכים את כל אחד מהפעמים שאומרו שככה ההלכה, ולא דמיין להדדי. אי אפשר ללמוד אחד מהשני. אז איך אתה אומר שרבי אלעזר בן שמוע סובר כמו רבי אליעזר בן עזריה? הרי כל מקרה פה זה מקרה אחר. לא ניכנס כרגע להבדלים ביניהם, אבל בכל אופן הגמרא שמה מוקימה שהם לא דומים אחד לשני. אלא אומרת הגמרא, למה באמת צריכים להביא ראיה מהמשנה מסכת חלה, ששם פסקנו, שמואל פסק הלכה כרבי אליעזר, וזה שזה לא מקרה חמישי שפוסקים הלכה כמו רבי אליעזר, מחייב אותנו לומר שמה שרבי יהודה בשם שמואל אמר הלכה כרבי אליעזר בארבעה מקומות, הוא התכוון דווקא בסדר טהרות. למה אי אפשר להביא את הראיה מהמשנה פה במסכת יבמות? אלא משום דקאי רבי יהודה בן בבא כבתי. היה אפשר לומר שהסיבה שרבי יהודה בשם שמואל פוסק כמו דבריו של רבי אליעזר לגבי מיעון, זה מכיוון שרבי יהודה בן בבא גם כן מסכים איתו בעניין הזה. איך אנחנו רואים שכך סובר רבי יהודה בן בבא? זאת אומרת, היינו יכולים לומר שבאמת הלכה כרבי אליעזר בכל השעס רק בארבעה מקומות. אתה רואה אבל שפוסקים כמותו גם לגבי מיון? זה לא בגלל שפוסקים כמותו, זה בגלל שפוסקים כמו רבי יהודה בן בבא, שגם הוא סובר את אותו הלכה. איך אנחנו רואים שככה סובר רבי יהודה בן בבא? נתניה, רבי יהודה בן בבא העיד חמישה דברים. דבר ראשון, שממענים את הקטנות. יש מקרים, כמו אחד מהם, שתיים מתוכם כבר ראינו, שמלמדים את הקטנות לעשות דין מיון, אם זה מסבך אותנו פה עם מצוות ייבום וכדומה. ודבר שני שהוא העיד, ושמסיעין את האישה על פי עד אחד. אחת הייתה נשואה לבעל, יום אחד הוא נעלם, לא מוצאים אותו, מגיע עד אחד ומעיד שהוא נפטר. בדרך כלל צריכים שני עדים, אבל העיד רבי יהודה בן בבא להתיר עגונה אפשר עד אחד, מספיק עד אחד. דבר שלישי שהעיד רבי יהודה בן בבא, ושנסקל תרנגול בירושלים על שהרג את הנפש. התורה אומרת שאם שור נוגח אדם והורג אותו, סוקלים את השור. אבל לומדים שמסוגיה שלמה, מסכת בבא קמא, ששור הכוונה לכל בעלי החיים, לאו דווקא שור. לומדים את זה גם כן משבת, שם גם כתוב למען ינוח שורך, הכוונה לאו דווקא שור. יש את זה סדרה שלמה של לימודים, בכל אופן זה לא דווקא הכוונה לשור, אלא הכוונה כל סוגי הבעלי חיים, ותרנגול שהרג את הנפש, גם כן סוקלים אותו. דבר נוסף שהעיד רבי יהודה בן בבא, ועל יין בן 40 יום, עברו עליו 40 יום אז ששחטו אותו, שהתנסח על גבי המזבח, וראוי לניסוך היין. ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. הוא העיד שהקריבו קורבן תמיד של שחר, למרות שיכולים להקריב אותו לכאורה עד חצות, עד שש שעות, הקריבו אותו עד ארבע שעות. עכשיו, מה הראיה שרבי יהודה בן בבא סובר כמו רבי אליעזר? הוא אומר, אחד מהדבר הראשון, שממענים את הקטנות. כמה מקרים יש שיש מצוות מיון? אנחנו ראינו את המקרה של רבי אליעזר ואת המקרה של רבי אלעזר. עכשיו, אם הוא פוסק רק כמו רבי אלעזר, היה צריך להגיד שממענים את הקטנה. לשון יחיד. שהוא אומר שממענים את הקטנות, זה נראה שהוא סובר גם את הדין של רבי אלעזר בן שמוע, וגם של רבי אלעזר בן עזריה. אז אם הוא סובר כמו רבי אלעזר בן עזריה, זה לא פלא שרבי יהודה בשם שמואל מרשה לעצמו לפסוק כמו דעתו של רבי אליעזר. הוא לא פוסק כמו רבי אליעזר, הוא פוסק כמו רבי יהודה בן בבא. מה הראיה שבאמת גם במקרה של רבי אליעזר מתכוון רבי יהודה בן בבא שממענים את הקטנות? אז אומר ככה, מהי קטנות? למה אמר רבי יהודה בן בבא שהוא העיד שממענין את הקטנות לשון רבים? הכוונה לאו חדה דרבי אלעזר וחדה דרבי אליעזר. כאן הוא העיד על שני המקרים שיש דין מיון לקטנה. אז רואים שרבי יהודה בן בבא סובר כמו רבי אליעזר, שאומרים לקטנות למען בשביל החיות שלהם. אומרת הגמרא, לא. העדות של רבי יהודה בן בבא לא נאמר גם על הדין של רבי אליעזר. ייתכן שזה נאמר רק על הדין של רבי אלעזר. וזה מה כתוב לשון רבים ומה הקטנות? הקטנות דאלמה. כל המקרים בהיסטוריה שיהיו קטנות שיצטרכו את המיון לפי דעתו של רבי אלעזר, יהיה אפשר לעשות בהם דין מיון. שואלת הגמרא, יאחי, אם לשון רבים זה הכוונה בגלל שמדובר על כל הקטנות, תסתכל על העדויות הנוספות שיעיד רבי יהודה בן בבא. גבי אישה שבעלה הלך למדינת הים לחוץ לארץ ולא רואים את עקבות, נעלמו עקבותיו, בא עד אחד ומעיד שהוא ראה שהוא נפטר. אז אומרים שמעידים על פי עד, שמתירים אותה על פי עד אחד. נמי ניתני ושמסיעים את הנשים על פי עד אחד. למה כתוב את האישה? אז תגיד, לא, אני מדבר איתך על אישה אחת, לא כמה נשים. ונעימה, נשים דאלמה, היינו מסברים שזה כל סוגי הגונות שיהיו בהיסטוריה, עליהם אומרים לשון רבים. למה בכל זאת כתוב לשון יחיד? כי מדובר על מקרה אחד. אישה שבעלה הלך לחוץ לארץ ונעלם. אלא, מדעך הקטן אישה לשון יחיד, לגבי היתר הגונות בעד אחד, אז, ואחה קטן לעומת זאת, בעדות הראשונה, אומר רבי יהודה בן בבא, לשון רבים קטנות, שמע מינה, דווקא קטני. רבי יהודה בכוונה אמר לשון רבים קטנות, ושמע מינה שהוא סובר גם כמו רבי אלעזר באמת בן שמוע, אבל גם כמו רבי אליעזר בן עזריה. אז זה שאנחנו אומרים, זה שרבי יהודה בשם שמואל יאמר על החקר רבי אליעזר, בעניין של מיון של קטנה, עדיין לא נוכיח שזה בגלל שהוא סובר כמו רבי אליעזר. ייתכן שפוסקים כמו רבי אליעזר רק בארבע מקומות. אבל מה שפוסקים כמו רבי אליעזר זה בגלל שרבי יהודה בן בבא סובר ככה, אבל אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה בן בבא. שמע מינה באמת שמכאן לא היינו יכולים להוכיח, אז היינו חייבים להביא ראיה ממסכת חלה, ששם באמת רואים גם כן הלכה כרבי אליעזר, שאין אף אחד שסובר כמותו ובכל זאת פוסקים כמוהו. אם כן, ומי פוסק כמותו? רבי יהודה בשם שמואל. אז אם כן יש לנו לכאורה מקרה חמישי, אבל זה התירוץ, שבאמת מה שכתוב ארבע מקרים, ארבע מקומות, זה הכוונה בסדר תארות, אבל בשאר סדרים יש הרבה מקומות שפוסקים כמו רבי אליעזר. וכן אמר רבי אלעזר הלכה כרבי אליעזר בארבעה, כמו שאמר רבי יהודה בשם שמואל, ככה גם אומר רבי אלעזר, פה יש לנו רבי אלעזר נוסף, וזה רבי אלעזר אמורה, רבי אלעזר בן פדת. הוא גם כן אומר שפוסקים כמו רבי אליעזר בארבעה דברים, וגם על זה שאלנו ותו לקה וכי אין מקרים נוספים שפוסקים כמו רבי אליעזר, והתנן רבי אליעזר אומר מלמדים את הקטנה שתמען בו מה שאמרנו קודם, ואמר רבי אלעזר הלכה, ואמר רבי אלעזר הלכה כרבי אליעזר, ואז תרצה לתרץ מה שתרצנו על רבי יהודה בשם שמואל שזה רק בסדר טהרות, יש ארבע מקרים. וכי תאמה כי אמר רבי אלעזר בן פדת שהלכה כרבי אליעזר בארבעה זה רק בסדר טהרות, אבל בשאר סדרי משנה איקה יש מקרים נוספים שפוסק רבי אלעזר בן פדת כמו רבי אליעזר, ולכן לא מביאים את דין מיון מכיוון שזה בסדר נשים. אבל נשאלת השאלה, הרי לכאורה אין מקרים נוספים כאלה. פה זה לא יכול להסתדר התירוץ שתרצנו ברבי אלעזר בשם שמואל. ומי היקה וכי יש מקומות נוספים שרבי אלעזר בן פדת פוסק כמו רבי אליעזר. והתנן, משנה אומרת מסכת שביעית לסדר זרעים. הוורד והכופר והלטום והכתף, זה כל מיני סוגים שיש בהם ריח טוב. יש להן שביעית, נוהג בהם דיני שביעית. אסור ללכת ולמכור אותם ולעשות בהם סחורה, אלא רק לפי ההלכות של דיני שביעית. צריך להפקיר אותם, כמו שמפקירים פירות שביעית. ולדמיהם גם כן יש דין שביעית. אם מכרו אותם בהיתר, הכסף יש לו גם כן קדושת שביעית, כמו דיני כסף של שביעית. יש להם גם ביור, הבשמים האלה, אין מהם יותר בשדה, צריך להוציא אותם ולהפקיר אותם. יש להם דין ביור, כמו כל פירות שביעית. ולא רק להם יש ביור, ולדמיהם ביור, אם הוא מחר אותם, קיבל במקום, בשבילהם כסף, הכסף הרי קדוש בקדושת שביעית, וגם אותם צריך לבאר בזמן הביור. יש כל דבר צריך לבאר מהבית בזמן אחר, מתי שהוא מתקלה מהבית, מהשדה. טוב, זה משנה. משנה אומרת שאותם בשמים יש להם דין של פרי לכאורה, כמו פירות שביעית, שנוהג בהם דיני שביעית. ואמר רבי פדת, פה זה מאוד מעניין, רבי אלעזר היה בן פדת, אביו גם כן קראו לו רבי פדת, הוא יאריך ימים, ורבי אלעזר בן פדת קרא לבן שלו על שם אביו, גם כן רבי פדת. אמר רבי פדת, מן תנא כתפה פירה, מי הוא זה שסובר שהכתף נחשב פרי, וזה לא עץ, סתם עץ באלמה. למה שכתף יהיה בו קדושת שביעית? זהו, לכאורה זה סתם חתיכת עץ. לא, זה נקרא פרי. מי זה שסובר שזה נקרא פרי? ולכן יש בו דין שביעית, רבי אליעזר. רבי אליעזר ונזריה, כמו שאנחנו נראה בהמשך. ואמר רבי זעירא, כשרבי פדת אמרת על אחת זאת, אמר לו רבי זעירא, תיזהר לך מה שאתה עכשיו עושה. חזי דמינח ומאבוך כשריתו כתפה לאלמה. תתבונן מה שאתה עכשיו אומר, כי ממך רבי פדת ומאביך רבי אלעזר בן פדת, אתם מתירים לציבור כתף בשנת שביעית, שלא יהיה בזה קדושת שביעית. למה? מה, למה משילוב של שניהם זה מה שיוצא? את אמרת, מן קטנה כתף הפירה, רבי אליעזר. אתה אומר, מי סובר שכתף נחשב פרי? והוא לא סתם אצל, הוא ממש פרי שנוהג בו קדושת שביעית, זה רבי אליעזר אומר. ועבור חמר, הלכה כרבי אליעזר, רק בארבעה מקרים. אז במקרה הזה, לא הלכה כמו רבי אליעזר. מה שרבי אליעזר אומר שכתף נחשב פרי ונוהג בו קדושת שביעית, בעניין הזה לא פוסקים כמו רבי אליעזר. אלא זה נחשב עץ, ואין נוהג בו דין שביעית. ככה אמר רבי זעירא לרבי פדת. עכשיו אני רוצה להבין, הרי הדין הזה, לגבי כתף וכולי, זה נאמר בשביעית, זה בסדר זרעים, זה לא בסדר טהרות. ואם איתה, אם זה נכון שרבי אלעזר בן פדת אמר שהלכה כרבי אלעזר, אליעזר, בארבעה דברים זה רק בסדר טהרות, למלא, אז שרבי פדת היה צריך יענה לרבי זעירא, מה אתה מדבר? למה יצא ממה שאני אמרתי ומה שאבא שלי אמר שיתירו כתף בשנת שביעית? מה, זה לא חייב להיות? נכון שאבא שלי אמר שיש רק ארבעה מקומות, ארבע מקומות שפוסקים כמו רבי אליעזר בן עזריה. אבל הוא דיבר על סדר טהרות. בסדר, זרעים, ייתכן שיש מקרים נוספים. במקרה הזה גם הפסיקו כמו רבי אליעזר. והוא זה שסובר שכתף נקרא פרי. עוד כמו שאמרת הגמרא, הוא יכול להגיד לו, כי אמר אבא הלכה כרבי אליעזר בארבעה, מה שרבי אלעזר בן פדת אמר שפוסקים כמו רבי אליעזר רק בארבעה מקומות. בסדר טהרות, אבל בשאר סדרי, איקה, בשאר הסדרים של שישה סדרי משנה, יש מקרים נוספים שפוסקים כמו רבי אליעזר, וגם לגבי שביעית אולי נפסוק, כמו דבריו של רבי אליעזר. ונכון שהוא זה שסובר שכתף נקרא פרי, אבל הלכה כמותו, אלא בזה שהוא לא ענה לו את התירוץ הזה, זה שרבי פדת לא ענה את זה לרבי זעירא, סימן שבאמת דבריו של רבי אלעזר בן פדת, שאמר שבארבעה מקרים פוסקים כמו רבי אליעזר, הכוונה בכל השס כולו, אבל אנחנו רואים מקרה נוסף שפוסקים כמותו במסכת יבמות. אלא קשיא היא שאנחנו רואים שבדיני מיון גם פוסקים כמו רבי אליעזר, מתרצת הגמרא, משום דקאי, רבי אלעזר כבתי, דתנן, רבי אליעזר אומר, מלמדים את הקטנה שתמהן בו, רואים שרבי אלעזר ורבי אליעזר, שניהם עומדים באותה הלכה, שמלמדים את הקטנה למהן, במקרה שאנחנו זקוקים לעניין הזה. כמו שראינו קודם, שאלת הגמרא, כמו שאלנו קודם, ומי קאי, וכי רבי אלעזר בן שמוע, סובר כמו רבי אליעזר בן אורקנוס, והעצרוך הם הצריכינן לאו ולא דמיין להדדה, אמרנו כבר שזה שאומרים הלכה כמו רבי אליעזר, עדיין זה לא אומר שהלכה כמו רבי אלעזר, וזה שאומרים הלכה כרבי אלעזר, עדיין לא אומר כמו רבי אליעזר, אמרנו שצריכים להגיד בשני המקרים הלכה כמותם, כמו שראינו קודם. אלא אומרת הגמרא, משום דקאי, רבי יהודה בן בבא כבתי, כמו שראינו קודם, שרבי יהודה בן בבא העיד שממענים את הקטנות לשון רבים, גם במקרה של רבי אליעזר וגם במקרה של רבי אלעזר. זה שאמר רבי אלעזר בן פדת, הלכה, זאת אומרת, זה שאמר רבי אלעזר בן פדת שיש רק ארבעה מקרים שההלכה כרבי אליעזר, זה במקרים שרק רבי אליעזר אומר שככה ההלכה, ואז פוסקים כמותו רק בארבעה מקומות. אבל אם יש את רבי יהודה בן בבא שסובר באותו הלכה כמו רבי אליעזר, אז יכול להיות מקרים נוספים שיסברו הלכה שגם רבי אליעזר יסבור. זאת אומרת, אם לא רק רבי אליעזר סובר ככה, אלא גם תנאים אחרים, כמו במקרה שלנו שגם רבי יהודה בן בבא סובר ככה, אז אפשר לפסוק כמו רבי אליעזר במקרים נוספים. שואלת הגמרא ותו לקה, אין מקומות נוספים שרבי אלעזר בן פדת פוסק כמו רבי אליעזר בן עזריה? והתנן יש משנה מתוקה ביותר לגבי מצוות הבדלה. מצוות הבדלה, אנחנו מברכים מצאי שבת פרקת אתה חוננתנו. התרגלנו שאומרים את זה בכונן הדת, כמו שנפסקה הלכה למעשה. אבל יש בזה את האמת כמה דעות. איפה אומרים את אתה חוננתנו? משנה מסכת ברכות. רבי עקיבא אומר, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה. מסיימים ברכת אבות, מגן אברהם, ממשיכים ברכת גבורות מחיי המתים, אחר כך קדושה, הקל הקדוש, ואז מתחילים ברכה חדשה של אותך ונתנו. כך סובר רבי עקיבא. רבי אליעזר, רבי אליעזר מיודענו, אומר, אומרה בהודעה ברכת מודים. אנחנו יודעים שאומרים על הניסים, ברכת מודים. הוא רצה שמוצאי שבת יוסיפו בברכת מודים, אתך ונתנו. כמו מההלכה, אמר רבי אלעזר בן פדת, סתם רבי אלעזר של הממורה, זה רבי אלעזר בן פדת, הלכה כרבי אליעזר, שסתם רבי אליעזר בשס, זה רבי אליעזר בן אורקנוס. בכל אופן רואים שיש מקרה נוסף שרבי אליעזר בן פדת אומר שהלכה כרבי אליעזר בן אורקנוס, זה לא רק ארבעה מקרים. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, ההוא, הסיבה שרבי אליעזר בן פדת לא מונה את המקרה הזה בין המקרים שפוסק כמו רבי אליעזר, דאמר משום רבי חנינא בן גמליאל, כי זה שאמר רבי אליעזר שאומרים, אתה חוננתנו בהודעה, זה לא הלכה פרטית שלו, אלא אומר את זה בשם רבי חנינא בן גמליאל. דתניא רבי עקיבא אומר, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה, כמו שאמרנו, אחרי הקל הקדוש. רבי חנינא בן גמליאל אומר, אומרה בהודעה, שאומרים את זה בעל הניסים, כמו על הניסים, אומרים את זה באמצע ברכת מודים. אבל בשם מי אומר את זה, מי אומר את זה פה? רבי חנינא בן גמליאל. אז מה שראינו במשנה שאומר את זה רבי אליעזר, הוא אומר את זה בשם רבי חנינא בן גמליאל. שואלת הגמרא, לא ייתכן שרבי אליעזר בן אורקנוס אמר הלכה בשם רבי חנינא בן גמליאל. בדרך כלל, התלמיד היה אומר את ההלכה שהוא שמע מרבו. אבל פה רבי אליעזר היה יותר מבוגר מרבי חנינא בן גמליאל. רבי אליעזר היה בדור של רבן גמליאל השני, רבן גמליאל די יבנה. והבן של רבן גמליאל די יבנה היה רבי חנינא. היה רבי חנינא בן גמליאל. אז זה היה דור אחד אחר כך, אז לא מסתדר שרבי אליעזר אומר הלכה בשמו. אלא, למה באמת רבי אליעזר בן פדת לא הביא את הדין של רבי אליעזר לגבי ההבדלה, שהלכה כמותו? משום דקאי, רבי חנינא בן גמליאל בשיטתי, כי גם רבי חנינא בן גמליאל סובר כמוהו. אבל רבי אליעזר בן פדת שאומר שיש ארבעה מקרים שהלכה כרבי אליעזר, הוא מתכוון להגיד שרק רבי אליעזר אומר את זה, ובכל זאת פוסקים כמותו. אבל כאן, כשגם רבי חנינא בן גמליאל סובר ככה, זה לא חידוש שהלכה כמותו. שואלת הגמרא ומי קהי, וכי רבי חנינא בן גמליאל סובר כמו רבי אליעזר, והתניא ברייתא, אור יום הכיפורים. מדברים פה על התפילות של יום הכיפורים. יש את התפילה של ליל יום כיפור. מתפלל שבע. תפילת 18, לא מתפללים את כל 18 הברכות, אלא שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, וברכה באמצע של יום הכיפורים. בסוף 18, מתוודה. אומר את הוידוי, על חטא, אשמנו. שחרית גם כן, מתפלל שבע ומתוודה. מוסף, מתפלל שבע ומתוודה. מנחה, מתפלל שבע ומתוודה. בנעילה, מתפלל שבע ומתוודה. ובערבית של מוצאי יום הכיפורים, מתפלל שבע מעין 18. זאת אומרת, 18 שאמור להיות רגיל, לא כמו 7 שעד עכשיו היה. אלא פה זה 3 ראשונות, 3 אחרונות, ובאמצע יש תפילת אבינינו שכוללת את כל ה-18. וזה בעצם מה שמתפללים במוצאי יום הכיפורים. רבי חנינא בן גמליאל משום אבותיו אומר, מתפלל 18. לא מתפלל איזשהו קיצור של כל הברכות. לא, את כל הברכות מפורטות, כמו שאנחנו נוהגים לעשות. למה? מפני שצריך לומר הבדלה וכונן הדעת, ואם אמרו אבינינו, איפה יגיד אתה חוננתנו? מה, תכניס בתוך אתה חוננתנו ברכת אבינינו, בתוך אבינינו אתה חוננתנו, זה יבלבל את הציבור. אז פשוט מה שעושים, פעם עוד היום מתפעלים בלי סידור, היו צריכים לזכור, זה יכול לבלבל. אז לא תקנו לומר אבינינו מוצאי יום הכיפורים לפי דעתו. אבל בחופן רואים שרבי חנינא בן גמליאל סובר, שאומרים אתה חוננתנו איפה, באתה חונן. שצריך לומר הבדלה בכונן הדעת, הוא אומר. אז זה לא יכול להיות שרבי חנינא בן גמליאל סובר, כמו רבי אליעזר בן אורקנוס, פילי פלאים, איך שמגיעים יום כיפור לדיני הבדלה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק. זה שאמר רבי חנינא בן גמליאל, שאומרים את זה, שצריך לומר באתר חונן, היא הוא אמר משום אבותיו. ולי, לא סביר עלי, הוא לא סובר כמו אבותיו, הוא סובר שבאמת אומרים את אתה חוננתנו בהודעה, כמו רבי אליעזר. טוב, אז אם כן, מטורץ השאלה. שאלת הגמרא, אבל על מה שאמרנו קודם, לגבי זה שרצינו לומר שמי שסובר שכתף נקרא פרי ונוהג בדין שביעית זה רבי אליעזר. אמר לרבי ירמיה לרבי זרע, רבי זרע אמר לרבי פדת, אל תגיד שרבי אליעזר הוא זה שסובר שכתף זה פרי, כי אז אתה מסבך את העניינים, כי בעצם פוסקים כמו רבי אליעזר, כי בעצם לא נפסוק כמו רבי אליעזר, ואז כתף לא נחשב פרי. אז אומר לו רבי ירמיה לאותו רבי זרע, ואת לא תסברה דמנדתני כתפה פירה רבי אליעזר הוא? אתה לא מסכים עם מה שאמר רבי פדת, שרבי אליעזר סובר שכתף הוא, זה, הוא נקרא פרי? ואתנן משנה מפורשת. רבי אליעזר אומר, המעמיד חלב בשרף של עץ אורלה. זה גם כן דרך לעשות מזה גבינה. אז אסור לאכול את הגבינה הזאת. אורלה הרי אסורה בהנאה. ומה יוצא בעצם? שפה כתף זה שרף של העץ והוא נהנה מזה. עכשיו אם השרף לא נחשב פרי, אלא כמו העץ עצמו, איסור אורלה זה בפירות, זה לא בעץ עצמו. אז לא היה צריך לאסור את הגבינה. ואם יש רבי אליעזר אוסר את הגבינה, סימן שהוא סובר שזה נחשב, השרף נחשב פרי ולא עץ. תרצת הגמרא, לא, זה לא ראיה. אפילו תימה רבנן. אפשר לומר שהמשנה מסכת שביעית שאומרת שאסור לאכול גבינה שהתגבנה על ידי שרף של כתף, של אורלה. זה שכתוב שזה אסור, יכול להיות שזה הולך כמו דעת רבנן. עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי אליעזר. שהם סוברים ששרף לא נחשב כמו גוף הדבר, שזה לא נחשב כמו גוף הדבר, אלא בכתפה דגבזה. שרף שנוטף מהעץ, מהגזע של העץ. זה לפי דעתם נחשב העץ עצמו. אבל בכתפה דפירה, זאת אומרת ככה. לכן שמה הסברו רבנן, שזה יהיה מותר. או, לגבי אורלה הם הסברו שזה יהיה מותר, למה? כי איזה שרף מדובר פה, שרף שיוצא מהעץ, ובעץ אין שום איסור של אורלה. אבל בכתפה דפירה, פה שאנחנו מדברים לגבי פרי הכתף, לעניין שביעית, מודולי, הם מודים לרבי אליעזר שזה נחשב פרי. אפשר להעמיד את המשנה מסכת שביעית כמו דעת חכמים, שהם גם הסברו שהכתף הזה נקרא פרי ויש בו דין שביעית. מה הראיה שבאמת חכמים לא נחלקו בשרף של הפריד? אתנן, ההמשך של אותה משנה. אמר רבי יהושע, שמעתי מרבותיי בפירוש שהמעמיד חלב בשביל לעשות ממנו גבינה בשרף שנוטף מהעלין של האורלה, או בשרף שנוטף מהעיקרין של האורלה. המקרה הזה, העיקרין הכוונה הגזע או הענפים, המקרה הזה מותר יהיה לאכול את הגבינה. ואדם שמעמיד את החלב בשרף הפגין, שזה פג, כי זה פירות אורלה, זה אסור לאכול את הגבינה, מפני שהוא פרי. אז רואים שיש חילוק בין השרף של הענפים לבין השרף של הפירות. אז אם כן, זה גם מה שסבר רבי זרע, שיש הבדל ביניהם, ולכן הוא יקשה על רבי פדת, כי באמת אנחנו רואים שרק רבי אליעזר הוא זה שסובר. ואיך אתה רוצה לומר שזה כמו רבי אליעזר, זה הרי גם לפי דעת חכמים. והיא בהתאמה, אפשר לתרד תירוץ נוסף, שהאמת היא שגם באורלה לא מדברים על הפרי, אלא מדובר שם על השרף שנוטף מהעץ. ואם כן, למה זה אסור בהנאה? הרי העץ אין בו דין אורלה. כי פליגי רבנן על ידי רבי אליעזר, שהם סוברים ששרף לא נחשב כמו גוף הדבר, באילן העושה פירות. לכן השרף הוא תפל ולא נקרא פרי. אבל באילן שאינו עושה פירות, וכל הפרי שלו זה רק השרף שהוא בוסם, מודו דקטפו זהו פריו. פה הם מודים לרבי אליעזר שהשרף נחשב פרי. ובשביעית גם חכמים מודים שזה יהיה אסור לסחור בו בשביעית, יהיה בו קדושת שביעית. מה הראיה באמת? שבמקרה שכל הפירות אין לו פרי רגיל, אלא רק הסמים האלה, זה הפרי שלו, זה כן נקרא כמו גופו של הפרי. דתנן, רבי שמעון אומר, שרף זה לא נקרא פרי. לכן, אין לי כתף שביעית, אין לו קדושת שביעית, לא צריך להפקיר אותו, מותר לסחור בו כרגיל. וחכמים אומרים, יש לי כתף קדושת שביעית, צריך להפקיר אותו ואסור לעשות בו סחורה. למה? מפני שכתפו זהו פריו. הכתף הוא נקרא פרי. מן חכמים? מי הם חכמים שסוברים שהכתף נקרא פרי? לאו רבנן דפליגי על ידי רבי אליעזר, שרבי אליעזר אומר שאדם שמעמיד בשרף של עורלה, הוא אומר שזה נקרא פרי, והם אומרים שזה לא נקרא פרי. ופה חכמים סוברים שזה, שהשרף נקרא פרי. למה? כי העץ הזה אין לו שום פרי אחר חוץ מאותו שרף. אז הם מודים שזה כן נקרא פרי. אם העץ הזה לא עושה פירות וזה כל הפרי שלו, הם גם מודים שזה נקרא פרי. אמר ליהו סבא, לרבי זרע, אחי אמר רבי יוחנן, לא, זה לא ראיה. מן חכמים רבי אליעזר. זה לא חכמים שחולקים על רבי אליעזר, רבי אליעזר בעצמו. ואמר כתפו זהו פריו, אבל חכמים סוברים שכל שרף אף פעם הוא לא נחשב פרי. שאלת הגמרא, היא רבי אליעזר? אם חכמים פה זה דעתו של רבי אליעזר, מהי איריה? למה מפני שכתפו זהו פריו, מדובר באילן שאינו עושה פרי? וכל הפרי שלו זה רק שרף. לפי רבי אליעזר, אפילו אילן העושה פרי כתפו זהו פריו, הרי הוא סובר שגם עץ שעושה הרבה פירות, הכתף גם נקרא פרי. מתרצת הגמרא, באמת החכמים פה הכוונה רבי אליעזר. מה שנאמר בברייתא זה לדבריהם דה רבנן, כאמר להו. רבי אליעזר הולך לדבריהם של רבנן. לדידי, אפילו אילן העושה פירות, נמי כתפו זהו פריו. אני לדעתי, גם אם העץ הזה עושה פירות, כתף נקרא פרי, בכל מקרה. לדידכו, שאתם סוברים שלא, הודו לי מיד, לפחות הודו לי, באילן שאינו עושה פירות, שהשרף זה הפרי היחיד שלו, דכתפו זהו פריו, שבכל זאת השרף יחשב פרי אם אין פירות אחרים. רבנן אמרו לי, לא, לא שנה, אין הבדל בין סוגי העצים, שרף שבא מהעץ הוא לעולם לא יחשב פרי. במשנה למדנו שאחת מהאנשים שאם הם רואות דם, אנחנו לא מתאמים אותם 24 שעות אחורה, אלא רק מכאן ולהבא, זה בתולה. והמשנה הסבירה מה הכוונה פה בתולה. זה לא בתולה שלעולם לא נבעלה, אלא זה בתולה הכוונה שמעולם לא ראתה דם. יכול להיות שהיא נשואה כבר, אבל היא מעולם לא ראתה דם. איזו היא בתולה, כל שלא ראתה וכולי, אף על פי שנשואה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. אישה שניסית והיא לא ראתה עדיין דם נידה. וראתה דם בתולי מחמת ביאת הנישואין. היא ילדה, וראתה דם מחמת לידה. אבל דם נידה היא אף פעם עדיין לא ראתה. עדיין אני קורא לה בתולה, למרות שהיא כבר ראתה דם בתולים ודם לידה. שערי, בתולה שאמרו, דיה שעתה, בתולת דמים, שהיא לא ראתה דם נידה. והיא לא ראתה עדיין דם נידה. ולא בתולת בתולים. לא בתולה שלא ראתה דם מחמת בתולים. אז אם כן, כיוון שהיא לא ראתה עדיין דם נידה, היא נחשבת עדיין בתולה. שואלת הגמרא, איני? יכול להיות, אישה שלא ראתה דם נידה, אפילו שהיא ראתה דם בתולים נקראת בתולה. ואמר רב כהנא, תנא, למדנו ברייתא, שלוש בתולות הן, בתולת אדם, בתולת קרקע ובתולת עץ שקמה. מה הכוונה? בתולת אדם זה אישה כל זמן שלא נבעלה בידי אדם. נפקמינה, מה זה משנה אם היא בתולה או לא? לכהן גדול, שמותר לו להתחתן רק עם בתולה, כי אם בתולה בעמיו, ייקח אישה. הנה, מי הבדל נוסף שיש אם היא בתולה או לא, לכתובתה 200. הרי בתולה נותנת כתובה 200, ובעולה רק מנה אחד. זה בתולת אדם. בתולה שנייה זה בתולת קרקע. מה זה בתולת קרקע? קרקע כל זמן שלא נאבדה. בחיים לא איבדו את הקרקע, לא חרשו בה, לא זרו בה. נפקא מינה, אם זה קרקע בתולה או שזה לא קרקע בתולה, לנחל איתן. נחל שמורידים אליו עגלה ערופה, אם מצאו מחוץ לעיר איזה אחד שלא עלינו נפטר, לא יודעים אם מישהו רצח אותו ומי רצח אותו, אז מודדים איזה עיר הכי קרובה לאיפה שמצאו אותו, והם צריכים לקחת אחריות ולחפר על עצמם, בגלל ספק מי הרג אותו, אם מישהו אשם בזה, הם מביאים עגלה ערופה. את העגלה ערופה היו עורפים מהצד של העורף, לא מהצד של הצוואר, בנחל איתן שמעולם לא נאבד, שלא עובד בו. צריך שיהיה דווקא קרקע בתולה. הנה, מי הבדל נוסף למיקח וממכר? אדם שמוכר לחברו קרקע, הוא אומר לו, אני מוכר לך קרקע בתולה. צריך לתת לו דווקא קרקע שלא נאבדה. למה? בגלל שקרקע שלא נאבדה מעולם עושה פירות יותר משובחים. בתולה השלישית זה בתולת שקמה. עץ שקמה כל זמן שלא נקצצה. הדרך של אלה שמגדלים עץ של שקמה, שאחרי שהעץ גודל, אז הוא נקרא עדיין בתולת שקמה, שאף פעם לא קצצו אותו. הם היו קוצצים אותו בשביל שהגזע יהיה יותר עבה. הענפים שלו ייצאו לעוד ענפים מהמקום שחתכו. אחרי שחתכו ממנו כבר פעם אחת, הוא נקרא סדן השקמה. עכשיו, מה נפקמינה בזה שזה נקרא בתולת השקמה? נפקמינה למקרה חומם קר. אדם שמוכר לחברו בתולת השקמה, הוא צריך לתת לו דווקא שקמה שמעולם לא נקצצה. למה עדיף להוא לקנות דווקא בתולת שקמה? הסיבה היא, מכיוון שהוא רוצה כזאת בתולה שעתידה עדיין להיות יותר עבה ולהוציא ענפים. אבל לעומת זאת סדן שקמה אין לאפשרות להתפתח. כמו שהוא, ככה הוא נשאר, הוא לא מתעבר עוד יותר. אינמי, עוד נפקא מינה שיש בין בתולת שקמה לבין סדן השקמה, למקצצה בשביעית, האם מותר לקצוץ את האילן הזה בשנת שמיטה? בשנת שמיטה אסור לעשות עבודה שעושה את העץ יותר טוב. אפשר רק לשמר אותו. כדתנן, המשנה אומרת, אין קוצצין בתולת שקמה בשביעית. למה? כי ברגע שאתה תקצוץ אותו, אתה תעשה אותו יותר משובח, אתה מעבה אותו, אתה לא רק משמר אותו. בשנת שמיטה מותר רק לשמר את האילנות. מפני שהיא עבודה, כמו שאמרנו, מכיוון שזה משביח את העץ יותר, אבל לעומת זאת בסדן השקמה שכבר קצצו אותו פעם בעבר, אם קצצו ממנו קורות, לא משבח אותו יותר וזה מותר. ואם אישה שלא ראתה דם נידה, אפילו שהיא ראתה דם בתולים, היא עדיין נקראת בתולת דמים, להתננה מיה, תגיד שיש ארבע בתולות. הרביעית זה בתולת דמים. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, כי קטן הם מידי דלת לי שם לוואי. הביתה מביאה רק דוגמה של בתולות שאין להם עוד שם לוואי. בשקמה יש בתולה אחת, לא מוסיפים לזה עוד שם. בקרקע יש בתולה אחת. באישה יש בתולה אחת, אבל לעומת זאת בתולה של אחת שלא ראתה אדם נקראת בתולת דמים. זה שם לוואי, על זה לא מדברים בברייתא. אבל מי דדית בשם שם לוואי לא קטני. רב ששת ברי דרבידי אמר על תירוץ אחר, כי קטני מי דדתה עלי במעשה. בתולות שתלויים במעשה אדם, שהמעשה אדם יכולים לבטל אותו. בתולה על ידי ביה, קרקע על ידי עבודה, שקמה על ידי שקוטצים אותו. אבל מי דדתה לא תעלי במעשה, לא קטני. בתולת דמים זה תלוי בקדוש ברוך הוא, מתי הוא ייתן לאדם נידה. רבי חנינא ברי דרבי קמא, תירוץ אחר, כי קטני מידי דלא אדר לבריאתו, דווקא בתולות שאחרי שהן כבר לא בתולות, הן כבר לא יכולים לחזור להיות בתולה. אבל מידי דלא אדר לבריאתו, לא קטני, בתולה יכולה לחזור להיות בתולה. משל, מה זה בתולה? אחת שלא, שמסולקת דמים, היא לא רגילה לראות דם, אז כשהיא צעירה היא לא רואה דם, ואחרי זה כשהיא זקנה היא שוב פעם לא רואה דם, אז במקרה כזה לא דיברו בברייתא. רבינה אמר, תירוץ אחר, כי קטן עם ידי דקפיד עלי זווינה, דווקא בתולות שהקונה מקפיד שהם יהיו דווקא בתולות, כמו כל אחד מהם שפירטנו. אבל מידי דלא קפיד עלי זווינה, לא קטני. לגבי בתולת דמים, לא אכפת לבעל אם כבר ראתה פעם דם או לא, אז הוא לא מקפיד על זה. שואלת הגמרא ולא קפדי, מה וכי, אדם שמתחתן לא אכפת לו האם האישה כבר ראתה דם או לא, ועתניא רבי חייא אומר, כשם שהשיעור יפה לעיסה. כי אם אתה שם שיעור בתוך העיסה, זה מחמיץ, זה תופח יותר מהר. כך דמים, אישה שיש לה הרבה דמים, יפין לאישה, זה גורם שהיא תתעבר יותר בקלות. וטניה, ברייתא אומרת משום רבי מאיר, כל אישה שדמיה מרובים, בניה מרובים. אז אם כן, הוא כן מקפיד בדווקא להתחתן עם אחת שכבר ראתה דם, נדע, כי ככה הוא יודע שיהיה לה ילדים. אלא אומרת הגמרא תירוץ אחר, כי קטן מידי דקפיץ עלי זווינה, דווקא בתולות שמעדיפים שהם יהיו בתולות. אבל מידי דלא קפיץ עלי זווינה לא קטני, אבל בתולת דמים, בן אדם לא מעדיף דווקא אחת שהיא בתולת דמים, כי עד הרבה הוא רוצה לדעת אם היא ראויה לבנים על ידי שראתה דם נידה. תנו רבנן, מה מביאה ברייתא? אדם שבא לקנות קרקע, איך הוא ידע שהקרקע הזאת היא קרקע בתולה שתוציא לו באמת פירות משובחים? איזו היא בתולת קרקע? כל שמעלה רשושים. קרקע שמוציאה חתיכות אדמה קשים. האפר שלה לא מתפזר. ואין אפרת תיכוח, האפר שמה לא רך. עכשיו אם אתה מצאת כזה שדה, אבל מה, ונמצא בקרקע הזאת, נמצא בחתיכת חרס, בידוע שנאבדה הקרקע, כי איך נכנס לשם החרס? האם נמצא צונמה, אם נמצא סלע בקרקע, זה סימן שהרי זו בתולת קרקע ולא עבדו בה. אם היו עובדים בה, היו מוציאים את הסלע משם. מצאת שם הסלע, סימן שזה קרקע בתולה. עד כאן דף ח'.